שלום וברכה לכולם, שלום הרב גולדשמיד, שלום וברכה. אנחנו עוד לא זכינו שיחזור אלינו רב שולם, אבל הבאנו את הרב גולדשמיד שידיו רב לו, פרשס בוי, פרשס האמונו. התורה מתחילה, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה למען, תספר באוזני בנחו ובן בנחו, איזה אשר התעללתי במצרים. זה הפרשה שבעצם כל עוסקת בליל הסדר. בליל הסדר אנחנו עוסקים במה שיש בפרשה הזאת. לילה מיוחד. נו, אז מי אם לא הרב גולדשמיד להביא אותו, שייתן לנו מנוע ממרותיו וסיפוריו, לחזק אותנו ולרומם אותנו כמה טפחים על הקרקע. אז הרב גולדשמיד, בבקשה, נשמח לשמוע אתכם.
אני רוצה לספר פה איזה סיפור קטן. הייתה בירושלים רבנית מפורסמת גדולה, קראו לה ביילהינדה מלצר. היא הייתה אשתו של אחד מגדולי הדור של הדור הקודם, רבי סזן בן מלצר, והיא הייתה הרבנית שלו, אשת חבר אמיתית. אני רוצה לספר איך התרחשו, איך הקדוש ברוך הוא סיבב את נישואיה. סיפור פשוט. היא הייתה הבחורה, גרה בעיירה, בעיר קובנה בליטה. היא הייתה בת למשפחה, אבא שלה קראו לו רב פייבל פרנק, והוא היה יהודי עשיר, היה לו ארבע בנות ובן. הארבע בנות שלו הוא זכה, וארבעתן נישאו לארבעה גדולי הדור. אחת לרבי סרזל ממלצר, השנייה לרבי שמורת חאפשטיין, ראש ישיבת סלבודקה, השלישית לרב שפטל קרמר, שהוא יסד באמריקה את ישיבת בולטימור, והרביעית היה רב ברוך הורוביץ, גם כן איש ענק, ראש ישיבה גדול בסלבודקה. אני חושב, סביר להניח למה הוא זכה באמת, והארבעת בנותיו התחתנו לגדולי הדור.
כן.
הוא היה איש עמיד, ובדרך כלל היו באים כל הראש ישיבס, היו באים אליו לאסוף כסף. אבל הוא, אז בזמנו לא היה בנקים, אנשים היו מחזיקים את הכסף במגירות בבית, כשהיו באים
אז
אליו.
אז גם עוד לא הבלטות, מתחת לבלטות. אני הורס את הסיפור, אז לא אמרתי.
לא, זה בסדר גמור. מה שהיה זה כשהיו באים אליו משלחות של ראש ישיבס, תלמידי חכמים, הוא היה נכנס, מוציא את המגירות מלאות הכסף, הופך אותם על השולחן לפני כל הרבנים, אומר להם, תיקחו כמה שאתם רוצים ויוצא מהחדר. זה מדרגה באמת, שזה חזון נפרץ, כזאת מדרגה.
אין היום איזה מישהו כזה?
אני לא יודע אם יש מישהו אולי יש נדיבי עם כאלה, אבל בצורה כזאת, אני חושב שזה אולי הסיבה שהוא זכה באמת, כתוב בגמרא, מי שמן דמוקי רבונון, מי שהגמרא אומר, מי שמכבד תלמידי חכמים, זוכה לבנין וחתנין תלמידי חכמים. אין כבוד יותר גדול מזה, שהוא זורק לפניהם את כל הכסף, ויוצא החוצה ואומר להם לקחת. מונח פה הכבוד הגדול שהוא נתן לתלמידי חכמים.
אז כמובן שגם הבנות האלה ספגו את החינוך הזה.
אין מה לדבר. אז עכשיו תשמע איך הם ספגו. איך התרחש השידוך הזה של הבת הזאת ביילהינדה. היא נסעה ברכבת פעם, הייתה בחורה, נערה, והיא שמעה שברכבת נוסע רמורטחלה סלונימר. היה יהודי קדוש בתקופת החופץ חיים, שהוא היה בעל מופת, החופץ חיים היה אחד המעריצים הגדולים שלו. רמורטחלה, הוא היה בעיר סלונימר, אחר כך לפני זה הוא היה בעיר אושמינה, היו קוראים לו רמורטחלה אושמינר או רמורטחלה סלונימר, הוא היה איש קדוש לאלוקים. היא נסעה ברכבת, היא שמעה שברכבת נוסע גם רמורטחלה. אז מה היא עשתה? היא רצה מיד לכיוון של הקרון שלו, וניסתה להיכנס כדי לקבל ברכה.
לחטוף משהו.
לקבל ברכה ממנו. היא הצליחה להיכנס איכשהו, את החברמן, הצליחה להיכנס, והיא אומרת, שאתה מה את רוצה? אז היא אומרת לרמורטחלה, אני רוצה ברכה שיהיה לי בעל תלמיד חוכם. איך שהרמורטחלה שומע את זה, הוא מיד מזיז את הראש ככה ואומר, אני מתרגם לכם מיידיש, הם דיברו הכל ביידיש, כבוד את מחפשת? והיא נעלמה דום, היא לא ידעה מה לעשות עם עצמה, היא מיד ברחה משם, היא נפגעה כמו שאומרים מאוד, ורצה בחזרה לקרון שלה. אחרי כמה דקות, פתאום עובר אחד המשבקים שליוו את רמות שלה, עובר על יד הקרון שלה, ושואל, כל קרון היה שואל, הייתה כאן איזה בחורה שהייתה מקודם אצל רמות שלה? היא כבר נבנה, היא לא ידעה כבר מה רוצים ממנה.
מה עכשיו יגידו לה?
אז היא אומרת את האמת, אז היא אמרה כן, זה אני. אז הוא אומר, מורתך לקורא לך. טוב, היא הלכה בפיק ברכיים, היא לא ידעה מה הולך להיות. היא מגיעה לשם, אז מרדכי יושב, אני מבין שהוא לא הסתכל עליה בדיוק, אבל הוא מסתכל על עצמו, והוא אומר ככה, הוא אומר על עצמו, וזה הלשון, אני מתרגם ביידיש, יש פתגם שאומרים ביידיש, וגם בעברית אומרים אותו, אנלטרנר, בעברית אומרים זקן שוטה, יש כזה פתגם, זקן שוטה, כאילו שהזקנים הם טיפשים, זקן שוטה זה פתגם ידוע, ביידיש היום אומרים אותו תמיד, אנלטרנר, אומר מרדכי על עצמו, תדעו לכם, כשאומרים אנלטרנר, אז זה נכון, הוא אומר על עצמו.
שאומרים עליי ככה.
באה אליי בחורה, בדור שלנו, ומה נקרא אצלה כבוד, לקבל בעל תלמיד חוכם, לא מגיע לה הברכה? אני מברך אותך שתזכי לבעל תלמיד חכם, ותאריכו ימים ושנים. זו הייתה הברכה שהוא נתן לה. והיא הלכה הביתה. והיא הלכה, עשה ברכבת וחזרה הביתה. באמת, זה מה שקרה, זה לא פשוט. היא התארסה עם רבי סזלמן, מלצר, אחרי שהיא התארסה, הוא נהיה חולה מאוד, והרופאים אמרו לו שיש לו רק שנה לחיות. הוא שלח לה מכתב, הוא אמר לה, רבי סזלמן היה ענב גדול וצדיק גדול, הוא שלח לה מכתב, חוץ מזה שהיה גאון גדול, והוא היה תלמיד של רב חיים מבריסק, אחד התלמידים הכי טובים שלו.
כן.
הוא אמר לה, הוא שלח לה מכתב, תדעי, אני חולה, הרופאים נותנים לי רק שנה, אני מבקש ממך ואני נותן לך רשות, תבטלי את השידוך. את לא צריכה להתחתן עם מישהו שימות עוד שנה.
מחו לך.
היא שלחה לו בחזרה מכתב,
כן.
ואמרה לו, להיות איתך שנה מספיק לי.
וואה.
והיא הסכימה להתחתן משהו. איתו, והיא התחתנה איתו, והוא עברי, והוא והיא האריכו ימים ושנים, היו זקנים באים בימים.
וואה. בן כמה הם היו שהם נפטרו?
הם היו זקנים.
מבוגרים.
מסזלמים, סתם היה ב-80-90 שהם נפטרו.
בטח באותם ימים שזה היה...
פה רואים, זה היה הכוח של הברכה הזאת של מרדכי. השאלה שהייתה לי היא, הקדוש ברוך הוא סובב, הכל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. שום כן. דבר לא קורה לבד, הכל קורה.
שום דבר לא מעצמו.
הכל קורה מלמעלה, אם אנחנו רואים היום את זה.
אין קורונה, הרב גולדשמיד.
אין, הכל מלמעלה. למה הקדוש ברוך הוא סובב שזה היה בצורה כזאת שהיא הייתה צריכה ללכת והוא פגע בה קצת והיא לא הבינה ואחר כך הוא הלך והעליב את עצמו כאילו ונתן לה עוד פעם ברכה.
אולי כדי שיהיה לנו סיפור.
למה זה סובב בצורה כזאת?
אולי כדי שיהיה לנו סיפור טוב, הרב גולדשמיד.
יכול להיות, אבל אני חושב שיש בזה סוד גדול.
מספר הרב הגאון רב שרן של קץ, יש בפרשה על תפילין.
כן.
ובסוף הפרשה, והוא לא יסלה אותך או תבוא זה בנינך. הוא מספר שבבור פארק, בשנים שאחרי המלחמה, הגבאי שם באחד הבתי כנסיות, הוא רואה איזה יהודי ירושלמי, אורח, אז הוא ניגש ללוטו לתורה. אז הוא אומר לו, יעמויד רב, אז הוא אומר לו, מנחם ברב טוביה. אז במקום שהגבאי יגיד, יעמויד רב מנחם ברב טוביה, הוא מתעלף. מיד נהיה מרומה, מהירים. מה קרה? הוא אומר לו, עודך חי. מנחם ברב טוביה זה לא שם שגרתי כל כך, זה לא כמו רב אברום ברב יצחק או רב יצחק ברב אברום. הסיפור היה כזה, הרב גולדשמיד, אתם שומעים צופים יקרים, במלחמה היה אותו רב מנחם, היה לו תפילין שהוא הקפיד עליהם עוד לפני המלחמה, יום יום להניח, וכשהוא הגיע לאחד מהמחנות העבודה, מחנות העבודה, מחנות השמדה, אז הוא ראה שזה מאוד קשה, הוא ראה במחנה עבודה. אחרי המחנה היה שם חורשה של עצים, שהיו כאלה שעובדים בעצים, אז הוא אמר, הוא עבד בתוך המחנה, אז בהפסקה, יש הפסקה של רבע שעה באמצע, הוא חשב שאולי הוא יוכל לרוץ ליער שם, ולמצוא שם איזה פינה ביער, זה עצים ענקיים שאפשר להסתתר מאחורים וניח תפילין, אבל הוא ראה שלמעשה זה לא הולך, כי עד שהוא הולך ועד שהוא חוזר, והוא חוטף מכות שהוא מאחר, אז הוא יציע הצעה אחרת, הוא בא למנהל עבודה שם, וביקש שהוא רוצה להחליף עבודה לעבוד ביער. כי הוא רגיל, הוא אומר, אני הייתי גר רגיל לעבוד עם עצים, לכתוב, יש לי כוח לזה. הם שמחו מאוד, כי זה היה מבוקש. היו צריכים, לא היה שם הרבה אנשים, היו צריכים הרבה כוחות לזה, ואיפה היהודים במצב שם, כוח, היה שם כוח למישהו. לא הריבו אותם, לא נתנו להם בקושי, נתנו להם לאכול ולשתות, פרוסת לחם, בקושי לישון. אז נתנו לו. וככה הוא זכה להניח תפילין, החביא את זה שם באיזה עץ גבוה, והחביא שם את התפילין, וככה היה מניח את התפילין כל יום. יום אחד, באמצע שהוא מניח את ה... אחרי שהוא מניח תפילין, אומר קריאת שמע בהתלהבות, הוא פותח את העיניים, והוא רואה עומד מולו איזה מפקד, אחד המפקדים שם. הוא רואה יהודי מניח תפילין, כמוצא שלל רב. העיניים שלו התמלאו בשנאה וקצף, ומיד כזה דבר רצה להרוג אותו. אותו רב מנחם ברב טוביה, הוא הבין שהוא בסכנת נפשות, אז הוא מיד קיים את מאמר חז"ל, בוא להורגך אשכם להורגוי. היה לו את המקוש הזה של ה... של ה... שעם זה חוטבים את העצים שם, אז הוא נתן לו מכה אחת חזקה בראש. ואותו אחד נפל, אבל ראו את זה עוד חיילים, מיד כולם באו והודיעו לו, מחר עושים לך משפט, והעונש מוות בתלייה. היה לו חבר, היה לו חבר שם, אותו חייל לא נהרג מהמכה של זה, הוא רק נפצע. היה לו חבר במחנה שדאג לו, לימים זה היה בעצם אותו גבאי, והגבאי שמע מה שקרה לחבר של מנחם, הוא רץ למפקד של המחנה, הוא אמר, תשמע, הוא היה, בתפקיד שלו זה היה, הוא אחראי על הכספים, הוא עושה את החשבונות, הוא היה רואה חשבון במקצוע, אז המפקד של המחנה שם אותו, שהוא ינהל פה את הסחורות, את הכספים, את מה שהיו צריכים לנהל שם. בא אליו בריצה, אותו חבר של מנחם הזה ברב טוביה, ואומר לו, הרי אני יודע בדיוק כמה אתה גונב ומרמה, ולוקח לעצמך. אם אתה לא משחרר אותו, אני מדווח עליך בפעם, בביקורת הבאה, כל חודש שעושים ביקורת, אני מדווח עליך. וכיוון שאני לא טיפש, ואני יודע שאתה מיד עכשיו תהרוג אותי, ואין לי סיכוי לדווח, אז יודע לך שאני כבר הכנתי את הדיווח על זה, וכשהם יבואו פה פעם הבאה, הם ימצאו את זה. יהיה מישהו שיגיד להם, הבנתי למישהו אחר את המסמכים, והוא כבר יגיד להם, אז תדע, רגע לפני שאתה הורג אותי, תדע שזמנך קצוב. תוך שבועיים, שלוש, הם הגיעו לפה, והם יקבלו את הדוח הזה, ויגלו מי שאתה, ואז אתה יודע בדיוק מה העונש שתקבל על זה. הוא פחד, אומר לו, נו, אז מה אני יכול לעשות? מה, פטור בלא כלום? אז אמר לו, יש לי בשבילך עצה. הוא קרא למפקד, ואמר לו, תשמע, מחר עושים משפט לזה שנתן לך את המכה, והוא יקבל עונש מוות בתלייה. אבל גם אותך, קיבלתי הוראה מהממונים להעביר אותך מהתפקיד. איזה מפקד זה, שיהודי צנום יכול ככה להרוג אותו בבת אחת? אז אמרו לי להעביר אותך מהתפקיד שלך. אז אותו מפקד גם נלחץ, אמר, לא, מה פתאום, שום יהודי לא נתן לי מכה, אני קיבלתי סך הכל מה רצתי וקיבלתי מכה מהעץ, אף אחד לא עשה לי שום דבר. אני אפרסם שאף אחד לא עשה לי שום דבר. נו, אז הכל בא על פתרונו. שחרר את מנחם ברב טוביה, והוא שמח שמחה גדולה. אבל בכל זאת, כדי להרחיק ירחיק את דוסוי, אז הוא העביר אותו למחנה אחר. אחרי כמה ימים נודע בצער רב שבשיירה שעברה למחנה, אז הפציצו אותם בעלות הברית, או פרטיזנים ירו בהם, ניסו, התנקשו בהם פצצות, ולא נשאר מהם זכר. והוא הצטער על אותו רבי נחם ברב טוביה, שהוא עשה את המאמצים להציל אותו, ובסוף הוא נפטר. והנה אומר הגבאי, אני רואה את מנחם טוביה עומד לידי, בורג ברגלוב, איך ניצלת? אז הוא מספר לו שבאמת היה להם התקפה של פרטיזנים, אבל הפרטיזנים תפסו, הוציאו שם את הנאצים והרגו אותם, את השבועים, אותנו הם שחררו, וככה אני שרדתי ועברתי את המלחמה. בזכות התפילין זכה ונפשו הייתה לשלל, ועבר את המלחמה וזכה להקים בית.
אף לב אף אלה. זה סיפר הרב רבי צחוק קוליץ, הרב של ירושלים. הוא סיפר סיפור קטן. הוא נולד בעיירה קטנה בליטה, שהיה בן 9.5, ההורים שלו שלחו אותו ללמוד בישיבה קטנה בקובנה, של המקור ברוך הייתה לו ישיבה קטנה, כי הם פחדו מההשכלה, ההשכלה שלטה אז בליטה בצורה חזקה. הוא הגיע לישיבה קטנה, למד שם, אחר כך הם עלו לארץ, בגיל 13.5 הוא נכנס לישיבת חברון. מי שקרב אותו, מי שילד כזה צעיר, רמחיל יהודה ליבקוביץ' היה איש מפורסם, ראש ישיבה פה בארץ, הוא קרב אותו את רבי צחוק קוליץ, כך הוא מספר. רבי יחיאל יהודי היה מאוד מקורב לרבי סזלמן, אז הוא אמר לרבי צחוק קוליץ, תיכנס לרבי סזלמן, הוא יכניס אותו, תגיד לו, אז היה נוהג שבחורים היו נכנסים לגדולי הדור, או לראש ישיבה, להגיד להם איזה חבורה, לדבר בלימוד, אז הוא דחף אותו את רבי צחוק קוליץ, תיכנס לרבי סזלמן. מספר רבי צחוק קוליץ, הייתי נכנס לרבי סזלמן, הייתי מכין לעצמי איזה חבורה, איך שהייתי מתחיל לדבר, על כל סברה שאמרתי, רבי סזלמן היה מרים את הידיים, וואו, הפלב ופלס, סברה כזאת לא שמעתי, ועל כל סברה הוא היה מרים את הידיים, ואומר שכזאת סברה, רבי סזלמן היה אחד מגדולי הלמדנים, רבי סזלמן, כשלמד אצל רב חיים בריסקי, רבי סזלמן נולד במיר, כשהוא היה ילד קראו לו זוניה, זלמן זה ביידיש זוניה, רב חיים בריסקר היה אומר על רבי סזלמן, כשזוניה מירר, הוא היה מלמד אותו, רב חיים היה אומר שיעור, וכולם היו מתערבים, כשזון ימירר פותח את פיו, אני מרגיש שנפתחות לי מעיינות של חוכמה במוח. ככה היה אומר רב חיים בריסקה וזון ימירר. אבל כשרבי צור קוליץ היה אומר לו איזה סברה, על כל סברה הוא היה מעט אומר, אה, כזאת סברה עוד לא שמעתי. אחר כך שהגעתי לאיזה סברה שהיה קשה לי להסביר אותה, אז הוא בסדר מיד היה אומר, אה, בטח התכוונת ככה, או אולי התכוונת ככה, והוא היה בונה לי את הסברה, והוא אומר, אה, איזה סברה מצוינת אמרת. הוא אומר, זה היה משהו שאי אפשר לתאר בכלל. אני התארסתי, הוא אומר, הוא התארס עם איזה בחורה מטבריה, משפחה חשובה, אני כבר לא זוכר, נכנס רבי סזלמן, מספר שהוא התארס, אומר לו רבי סזלמן, אני אתן לך מתנה, הוציא שני כרכים של אבן האזל, לספר המפורסם של רבי סזלמן, ונתן את זה למתנה. הוא אומר, רגע אחד, רגע אחד, התיישב, ופתח כרך אחד, וכתב עליו הקדשה, מה זה הוא כתב עליו שם שבחים, שבחים כמו שמרוממים בחור, כמו שצריך. טוב, רבי צוקולת מספר, ירדתי במדרגות עם שני הספרים, באמצע המדרגות אני שומע צעקה, רבי סזלמן צועק, יצחוק, יצחוק, רגע אחד, תחזור רגע. וחזרתי חזרה, אומר לי רבי סזלמן, אתה יודע, אתה תיקח את הספרים, תשים אותם אצלך בבית, יבוא פעם איזה חבר שלך, והוא יפתח את הארון ויוציא את הספר, והוא יראה את ההקדשה, יהיה לך כבוד, הוא יקרא איזה הקדשה שכתבתי לך, זה מה שרציתי, שיהיה לך את הכבוד הזה. אבל מה יהיה, אומר רבי סזלמן, אם ייכנס חבר שלך, והוא ירצה רק את הכרך השני, בכרך השני אין הקדשה, אז הוא לא יראה שום דבר, אני חייב לכתוב לך את ההקדשה גם על הכרך השני. הוא התיישב, ורבי סזלמן, וכתב את אותה הקדשה על הכרך השני גם. לא יאומן כי יסופר, מה שהיה בראשו, שאולי עוד בחור יוכל לראות את זה, ואז הכבוד שלך יגדל יותר. אי אפשר לתאר איזה רוממות הרוח קיבל רבי צור קוליץ מהמעשה הזה, מכל ההתנהגות הזאת של רבי סזלמן איתו, אי אפשר לדעת, לפעמים יכול להיות שזה מה שבנה אותו והרים אותו והפך אותו לאחד מגדולי הרבנים. רציתי להראות את הענבה הזאת, זה כתוב, אנחנו אומרים בויתן לכו כל מוצאי שבת. אומר רבי יוחנן, בגדולתו של מתוך גדולתו של הקדוש ברוך הוא אתה מוצא את ונתונותו, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים. מן הנביאים איפה? שנאמר קדוש המרום אשכון, הקדוש ברוך הוא גדול, ולהחיות רוח שבלים ולהחיות לב נתקעים. מתוך שהקדוש ברוך הוא מרום וגדול, אבל משם הבא להחיות רוח שבלים. רואים מכאן,
לרדת לכל אחד.
על להחיות רוח שבלים ולב נתקעים זה הענבה. הקדוש ברוך הוא ממרום גדלותו יורד כדי להרים איזה בן אדם שפל רוח, בן אדם נתקע שקשה לו. וממנו למדו גם רב מורדכלה וגם רבי סזלמן, מה, כתוב הרי מה הוא הפתה, לדווקא בו אומרת הגמרא, וכי אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, יש אוכלה,
לדבק
במידותיו, מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא ענב, ומה זה הענבה שלו, להחיות רוח שבלים, ממנו למדו רמות רבי בסזלמן, שצריכים לרדת מכל המדרגה, כדי להרים בחור, כדי להרים איזה נערה, כדי לרומם אותם בגדלות ובתורה, וזה מה שהם עשו, וזה באמת דברים שמבילים על הרעיון כשמתבודנים בהם.
יפה מאוד, הרב גומז, ישר כוח גדול, שוב ישר כוח.
יש גמרא מפורסמת במסכת בבא בסרה, הגמרא מדברת שם על עניין הצדוקה בפרק הראשון, אומרת הגמרא, היה גבאי צדקה בנימין הצדיק, תניה, היה יהודי שבזמן הגמרא היו קוראים לו בנימין הצדיק, תראו לעצמכם איזה צדיק הוא היה, שחכמי הגמרא היו קוראים לו בנימין הצדיק, הוא היה גבאי צדקה, הייתה שנת בצורת, ואנשים רעבו ללחם, כמו שראינו בפרשות הקודמות, שהיה בצורת לא היה לחם, אנשים היו מתים.
כפשוטה היו רעבים.
אז הגיעה אליו אישה עם שבעה ילדים, והיא אומרת לו, רבי, פרנסייני, אנחנו ברעב, ואנחנו...
אין לנו מה לאכול.
אומר לה רבי יוחנן הצדיק, אני נשבע, תארו לעצמכם, הוא הצדיק, אין בקופה של צדקה, פרוטה אחת אפילו.
כלום.
כלום. הוא אמר לה את האמת, מאיפה הוא ייתן לה? אני מבין שאצל עצמו היה לו רק את המינימום כדי שהוא יוכל לחיות.
כן.
אמר שם באמת אומר, חייך הקודמים, הוא לא יכל לתת לה משלו, שזה החיים שלו.
כן.
אז מה עונה לו האישה? האישה הגיעה כנראה לנקודת צער עצומה. טוב, אם לא תיתן לי, אז אישה ושבעה ילדים ימותו. בדרך כלל בגמרא כתוב שאסור להוציא מהפה מילים כאלה, אדם לא צריך
אל יפתח אדם פיו
לשטן. אבל אם היא אמרה את זה, כנראה שזה היה מצב שהיא הרגישה, זהו, אני עכשיו לפני המוות. כשהוא שמע את זה, אז הוא קצת כנראה התרגש, רבי יוחנן, והוא התאמץ עם כל כוחותיו, ופרנס אותם משלו. אני מבין שאם פרנס אותם משלו, זאת אומרת, הוא לקח מהסיכון של החיים שלו.
על חשבנו.
ונתן לה.
הרי מסתם הוא לא היה עשיר.
לא,
גם הוא היה במצב של בצורת.
אין ספק שמעניין בניום מן הצדיק, אז כנראה שהוא לעצמו השאיר את המינימום שבמינימום.
ומכל זאת מזה הוא נתן.
הוא התאמץ ונתן לה. אומרת הגמרא, לימים, הוא נהיה חולה, והוא הלך למות. בצעירותו. באו מלאכי השרת, ככה הגמרא מספרת, באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, הצדיק הזה שהחיה אישה ושבעה בנים ימות במיעוט ימים? ככה אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים, והוסיפו לו שנים, כתוב בברייתא תנא, הוסיפו לו 22 שנה לחיים. ראשית כל היה קשה לי, מה צריכים את מלאכי השרת פה? המרשו באמת מיד מביא, למה הוסיפו לו 22 שנים? כי כתוב בגמרא בראש השנה כתוב, צדקה מעבירה את רוע הגזירה, הכוח של צדקה הוא שהוא מעביר את רוע הגזירה, הכל טוב ויפה, למה היה צריך את מלאכי השרת שיגידו את כל זה? הקדוש ברוך הוא רואה שהוא נתן צדקה,
כן.
אבל כנראה שיש כאן סוד, זה לא פשוט, יש גזירה, הדין אמת, יש הרבה אנשים בעלי צדקה בעלי מצוות שמגיע הזמן שלהם, הם עולים בשערה השמיימה.
כל אמון עובד, נובל צדיק ויושר.
כן, הכל מסודר לפי זמן, לכל אדם יש זמנו.
כן.
הגיע זמנו של רבי יומן הצדיק, זה היה זמנו.
כן.
אבל באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אבל אתה הקדוש ברוך הוא, אתה מנהל את עולמך במידה כנגד מידה. זה אחד הדברים... אולי המטרות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מידה כנגד מידה. הרבה אנשים קיבלו חיים במידה כנגד מידה. אומרים לפעמים, יש הרבה פעמים שבני אדם, היה לי באמת משפחה שלא היה להם ילדים הרבה שנים, אז הם החליטו לאמץ ילד, לקחו איזה ילד מסכן מאיזה מקום ואימצו אותו. פתאום אחרי כמה שנים האישה אפילו לא ידעה, אז הרופא אומר לה, תגידי, את לא חושבת שאת בהיריון? והם קיבלו עוד בן משלהם. זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה, זה חסד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מידה כנגד מידה. יש בגמרא גם כן, שאלישה, נגזרה על שלושה חלאים חלה אלישה, הגמרא אומרת במציא, הוא היה צריך למות, אבל מידה כנגד מידה, שהוא ריפא את צרת נאמן, הקדוש ברוך הוא אמר, ובעצם היית צריך למות. אבל כיוון שריפאת את צרת נאמן, מגיע לך שתחיה. מידה כנגד מידה זה אחת המתנות. באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, נכון, הגיע הזמנו של, אבל הוא, על פי האמת והצדק, הוא לא היה צריך לתת לה, לא היה לו. אבל הוא התעלה למדרגה כזאת, שהחיים שלה נהיו החיים שלו. הוא פתאום הרגיש, הוא הגיע למין מדרגה כזאת, שהחיים שלה זה החיים שלו. זה א', ולא עוד, שבעצם זה קשה מאוד להתחרט. אם הוא בא ואומר לה, פתאום ש...
פתאום כן יש לי.
זה, זאת אומרת, אז מה היה עד עכשיו?
כן.
עד עכשיו אתה הפקרת אותי ופתאום אתה מתחרט, אז אתה כן יכול.
כן.
זה מדרגה גדולה לבן אדם להתגבר על עצמו, ואף על פי שהוא אמר ככה...
לשנות.
להתגבר על עצמו ומשנה. כן. מצד שני, גם מצד המקבל, הצער שלה מקודם כשהיא באה היה צער, אבל אחרי שהוא כבר אמר לה לא, והיא אמרה שהיא הולכת למות, הצער שלה היה בכפל כפליים. אז הקדוש ברוך הוא סובב שהחסד שלו לתת לה, היה חסד כפול ומכופל. גם מצד הנותן, זה היה מדרגה כזאת של התעלות ותרוממות, שהוא לוקח את החיים שלו ושם את החיים שלה כמו החיים שלו, וגם מצד החסד שעכשיו הוא משמח אישה שנמצאת במצב הכי גרוע שיכול להיות.
יפה.
ולמה הקדוש ברוך הוא סובב את זה? כי אז הקדוש ברוך הוא, לכן מלאכי, זה מה שמלאכי השרת טענו. מידה כנגד מידה, נכון שמצד הדין, האמת והדין, אז הגיע זמנו, אבל כמו שהוא התגבר נגד הדין, מעל הדין, הוא התרומם, והביא את הרחמים לאישה הזאת, אז היה צריך להיות שאתה תתרומם הקדוש ברוך הוא, ותעלה את מידת הרחמים על מידת הדין, ולכן כתוב שהוסיפו לו 22 שנה.
יפה.
זה הסוד שקרה אצל המורדכלה הזה. אילו היה נותן לה ברכה, מי יודע איך היה מתחתן, יכול להיות שאתה מתחתן את זה ואתה מתרחם. אולי הוא לא רצה לתת לברכה כי הוא הרגיש שהתלמיד חכם הזה ימות בגיל צעיר או מה שלא יהיה. אז הקדוש ברוך הוא סובב שהכל יתגלגל בצורה שקודם הוא סירב. הוא אמר לו עוד מילים כאלה, פה, כבוד את מבקשת. והיא נעלבה עמוקות. אחר כך כשהוא קרא לה בחזרה, ההתגברות שלו לקרוא לה בחזרה ולעשות את עצמו לשוטה, ולהגיד שהוא טעה בצורה כזאת לפני נערה צעירה, זה התגברות עצומה. הברכה שהוא נתן לה הייתה מתוך התגברות וחסד גדול, וגם כן החסד שהוא עשה איתה אחרי שהייתה פגועה, החסד היה הרבה יותר גדול. הקדוש ברוך הוא סיבב את זה כדי שלכן ייתכן הברכה שלו באמת התקיימה, ולכן באמת קרה מה שקרה, שכל הרופאים אמרו לו אתה לא תחיה יותר משנה, והוא חי. הקדוש ברוך הוא סיבב,
אריך ימים עוד עשרות שנים,
הקדוש ברוך הוא סיבב את החסד הזה בכוונה בצורה כזאת, שזה יהיה בצורה כזאת שאפשר יהיה לבטל את הגזר דין ולתת לה באמת תלמיד חכם שיאריך ימים איתה. זה לא פשוט. לפעמים עולה בדעתי גם כן שזה מה שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בצורה כזאת שיש מידה כנגד מידה, הוא שומע טענות, משה כשייך את העגל, משה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, כמו רחל אמנו, למה היא נקברה באפרתה כדי שהיא תבוא לטעון לקדוש ברוך הוא את הטענות שלה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בצורה שבאים סנגורים וטוענים טענות שמתקבלות, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את הטענות שלהם. ייתכן שמשה רבינו כשאמר מחיינינה, זה הדבר שאי אפשר להבין אותו, מחיינינה, קדוש ברוך הוא, משה רבינו אומר לה, קדוש ברוך הוא תמחוק אותי, קדוש ברוך אמר לו, מי שחטא כנגדי, למה שנמחה אותך? משה רבינו עשה התגברות עצומה, מי אומר מחיינינה? אבא לבן אומר, תן לי את הבן שלי, אני מוכן לתת את החיים שלי, זה מוצאים רק אצל אבא, שהוא יכול להגיד, אני מוכן לתת את החיים שלי בשביל הבן שלי. משה רבינו הגיע למדרגה כזאת שהוא נתן את כל החיים שלו, מחיינינה, כאילו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני נותן את כל החיים שלי בשביל שתציל את הבנים שלי. זה מידה כנגד מידה, זה הקדוש ברוך אמר, סלחתי כדבריך, כמו שאתה אמרת, אם אתה אומר ככה שאתה מגיע למדרגה כזאת, שהחיים שלך והחיים של הבן שלך זה עין נוח, אתה נותן את החיים שלך בשביל החיים של הבן שלך, אז כדבריך אני גם אעשה ככה, ואני אתן להם את החיים, ואני אסלח להם כדבריך.
יישר כוח, יישר כוח הרב גולדשמיד, יישר כוח על הדברים הנפלאים, שיהיה גוד שבס לכולם, יישר כוח בשרות טובות, גוד שבס, גוד שבס.